ערב טוב.
שלום.
מה זה משיח בן יוסף? זה הנושא של לימודנו הערב. מדי פעם, בכל מיני פורומים, בכל מיני שיחות, בכל מיני ספרים, מופיע המושג הזה, משיח בן יוסף, והוא מושג לא ברור. מה זה בכלל? שמענו על משיח בן דוד, זה כן. מה זה פתאום משיח בן יוסף? ועלינו אם כן לברר, זה עיקר לימודנו היום, מה המקורות של המושג הזה, מה משמעותו ומה אכפת לנו באופן אקטואלי. משיח בן יוסף, המקור של הביטוי הזה, לפחות המקור הקדום, איננו בספרי קבלה. כפי שיכול להשתמע, ולא במדרשים, אלא המקור העתיק למושג הוא הגמרא. כן? המקור העתיק, אם כן, למושג משיח בן יוסף הוא הגמרא, במסכת סוכה תף נונבט עמוד א'. שם ישנה שאלה בדבר פסוק בזכריה. בזכריה הנביא מופיע שיהיה לעתיד לבוא מספד גדול בירושלים, כן? וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור. שם מתואר מספד משהו משהו, והשאלה היא את מי סופדים שם, מי הוא המת. שם כתוב והביטו אליי אשר דקרו, אז מי הוא אותו מת נדקר? אז חז"ל אומרים שיש לנו מחלוקת, ככה מובא במסכת סוכה דף נ"ב עמוד א' בפרק החליל. יש מי שאומר שמי שיהרג שם זה היצר הרע, יעשו הספד ליצר הרע. ויש מי שאומר שהכוונה למשיח בן יוסף שיהרג ועליו יהיה המספד. אחר כך הגמרא מוסיפה ואומרת שכאשר ראה דוד המלך את משיח בן יוסף שנהרג, אמר לקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, איני מבקש ממך אלא חיים, שנאמר: חיים שאל ממך נתת לו. כלומר, הוא ראה שיש משיחיות שנהרגת, אמר: אם כך, אני רוצה שהמשיחיות שלי תהיה משיחיות נצחית, איני מבקש אלא חיים. כן, זה המושג, אם כן, של משיח בן יוסף, כפי שהוא מופיע בגמרא. עכשיו, זה באיזה אזכור יחיד בלבד, ואחר כך יש אחר כך התפתחות של המושג הזה במספר מדרשים. למשל, מה שנקרא ספר זרובבל. זה מדרש עתיק, אבל מאוחר יותר מהגמרא, שבו יש תיאורים של מה שיקרה בזמן הגאולה. חלק מהמדרשים האלה הובאו אחר כך במאמר הגאולה של רבנו סעדיה גאון, עוד 200 שנה אחרי מדרש זרובבל, ושם יש תיאורים אפוקליפטיים, שלעתיד לבוא יקום אדם משבט אפרים, ואז נוציא מכל מיני שמות האיש הזה, כן? אחד מהשמות זה שיקראו לו בשם זרובבל באמת. אבל יש כל מיני שמות שנותנים לו, אדם משבט אפרים שיקום ויגאל את ישראל מידי הגויים, והוא יילחם מלחמות גדולות ויהרוג הרבה מאויבי ישראל וישיב את כבודה של האומה, ובסוף הגויים יגברו עליו ויהרגו אותו. ומתוך כך יקום משיח בן דוד ומלכותו תהיה נצחית. יש אפילו חלק מהמדרשים שאומרים שמשיח בן דוד עתיד להחיות את משיח בן יוסף. כן? אז יהיה סימפטי. סך הכל הוא נהרג, אבל לא להרבה זמן, כי משיח בן דוד מחיה אותו. עדיין לא ברור למה צריך בכלל משיח בן יוסף, וכי לא צריך משיח אחד בלבד. מספיק לכאורה. דבר נוסף מאוד קשה, כל ענייני המשיח הובאו בצורה תמציתית מאוד, מקוצרת מאוד, בספר משנה תורה להרמב״ם, בין בהלכות מלכים, פרקים י' וי' ב', יש תיאור ארוך של כל ענייני המשיח, והרמב״ם אומר בלשון הזאת: המלך המשיח עתיד לעמוד ולהשיב מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה, הוא בונה המקדש, הוא מקבץ נצחי ישראל וכו' וכו'. הרבה הרבה דברים טובים שיעשה המשיח, כשהנקודה הבסיסית שאומרים זה שהוא משיב את מלכות דוד, כלומר כנראה מלכות בית דוד, השושלת של בית דוד. כמו כן גם הרמב״ם אומר, אם אנחנו רוצים לדעת האם מישהו הוא באמת המשיח, אחד התנאים הראשונים זה שיעמוד מלך מבית דוד. אז אם כך, שאלו השואלים, מדוע אין הרמב״ם מזכיר כלל את עניינו של משיח בן יוסף? מה רע לו בדבר הזה? האם הרמב״ם איננו מקבל את המקורות העתיקים המדברים גם על משיח משבט אפרים? יכול שהוא לא מקבל, יכול שהוא לא שמע, קשה לומר שהוא לא שמע, כי את ספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון הרמב״ם קרא. על זה כתב הרב מנחם מנדל כשר, זיכרונו לברכה, בספרו התקופה הגדולה. שם הוא דד בהרבה מאוד סוגיות מבחינה עיונית, מבחינה הלכתית, הקשורות לגאולה ולמשיח. ואז הוא מביא שם על פי המקורות, גם בין היתר של רבנו סעדיה גאון עצמו, שכל מה שנאמר על משיח בן יוסף זה אם ישראל לא זכו. אבל אם ישראל יזכו, אז אפשר לוותר על משיח בן יוסף, ושכל המפעל המשיחי יעשה רק על ידי משיח בן דוד. כלומר, משיח בן יוסף, לפי הרמב״ם, כפי שמסביר אותו הרב מנחם מנדל כשר, זה אופציה אפשרית אם לא מצליחים לעשות את הכל על ידי אדם אחד. כן, שהרי באמת למשיח יש הרבה מאוד עבודה, אז ייתכן שחלק מהעבודה יעשה על ידי אישיות אחת, והחלק השני יושלם על ידי משיח בן דוד. זאת אומרת שאם משיח בן יוסף איננו הכרחי, לכן הרמב״ם לא רואה לנכון לציין אותו בהלכות מלכים, כיוון שהוא מדבר רק על היסודות. הרי הרמב״ם בעצמו שם אומר, לגבי פרטי פרטים של כל המדרשים האמורים בעניין הזה, אף אחד לא יודע, ואין אדם יודע הדברים האלו איך יהיו עד שיהיו. כשיהיו כולם ידעו. כן, למשל זה תמיד השאלה, שואלים את הרבנים, תגיד מה יהיה בזמן המשיח ומה יהיה בדיוק, בית המקדש ייבנה לפני שיבת ציון, לפני ימות המשיח, מלחמת גוג ומגוג, מתי זה יהיה? אז יש תשובה נפלאה, הרבנים יודעים בדיוק את התשובה הנכונה. הם אומרים, כשזה יהיה, תדע. הנה, הרבנים יודעים את הכל כרגיל. עכשיו, באמת הם לא שיקרו, כשזה יהיה, תדע. עכשיו, אם כן, אפשר להסביר, אם כן, שמשיח בן יוסף הוא... הוא שלמה אופציה אפשרית של התהליך המשיחי, זה לא הכרחי. האמת שמצאנו בספרות העתיקה מתקופת בית שני אופציות משיחיות נוספות. למשל, יש ספר חיצוני הנקרא צוואת השבטים. בתוך צוואת השבטים יש חלק הנקרא צוואת לוי, ושם יש תיאור ארוך של המשיח משבט לוי. יש גם, כן, אל תשכחו שהספר הזה נכתב בתקופה החשמונאית, כשמי שמלך בישראל היו כהנים משבט לוי. לכן אין פלא שנמצא איזשהו מחבר שראה לנכון לדבר על משיחיות של שבט לוי. השאלה היא בדיוק למה אנחנו מכנים, למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים משיח או משיחיות. אז בלי להיכנס לעומק הדברים, כשאומרים על משיח אנחנו מדברים על הגואל. אבל מי צריך גאולה? כל אחד צריך גאולה. אבל כל אחד זקוק לגאולה לפי הסגנון של האישיות שלו. ומכיוון שיש 12 סגנונות של זהות יהודית, 12 שבטים בישראל, אין פלא שכל שבט באיזשהו מקום חיפש את המשיח שלו. כן, כמו שנאמר בגמרא, שאין לך כל שבט ושבט בישראל שלא העמיד שופט. כן, בתקופת השופטים. מי שמנהיג את האומה, יש תמיד איזה שופט שמנהיג, וכל פעם מדובר על אדם משבט אחר. אם כן, כל מגזר באומה, כל זהות אנושית, זקוקה להעמדת אישיות שהיא אידיאלית מבחינתה. למשל אפשר לומר, המשיח של שבט דן, יש כבר אחד כזה, זה שמשון הגיבור. הוא בעצם היה התמצית של הגאולה הדנית. יש גם גאולה נפתלית. כן? גאולה הזאת משומרת בנפתלים. אבל למשל, היה בזמן השופטים, היה ברק בן אבי נועם. גם כן, היה הגואל משבט נפתלי. או אהוד בן גרה משבט בנימין. כן? כל פעם יש איזשהו מגזר באומה, איזושהי מפלגה נאמר, שמעמידה את הגואל שלה בתור הנציג של מאווייה. הדבר הזה אפילו נכון אצל אומות העולם. ידוע שהמשוגעים בישראל נוהגים לחשוב את עצמם משיח. זה מנהג המשוגעים בישראל. נהגו המשוגעים לומר שהם המשיח. אבל נהגו המשוגעים בצרפת לומר שהם נפוליאון. זאת אומרת, שמה שביטא אותו רשע נפוליאון בנפש הצרפתית היה מה שהם ראו בתור דמות הגואל אצלם. לכן אין פלא שמגמות משיחיות יש בכל שבט ושבט, בכל אומה ואומה, בכל משפחה ומשפחה, ובסופו של דבר כל אדם נקרא גם להיות המשיח של עצמו, כלומר הגואל של עצמו. כי הרי לכל אדם יש נפילות, יש הרבה בעיות, והוא צריך לגאול את עצמו מן הבעיות האלה. ברור? לכן אין פלא שיש כל כך הרבה אנשים שחושבים את עצמם משיח, ושהם מודעים לנקודה הזאת בתוכם. לכן, פעם שמעתי בפיתני חכם, משוגע בגימטריה אני משיח. זאת אומרת, זה הולך ביחד. נדמה לי שבדקתי פעם, ובאמת זה מתאים. זאת אומרת שכל אחד מודע ליכולת שלו לגאול. אז כיוון שהוא יכול, מה זה לגאול? לגאול את עצמו. אז הוא חושב שכיוון שיש בו יכולת לגאול את עצמו, גם הוא יגאל את כל האומה כולה ויגאל את כל האנושות. כן, זה פשוט, זה הרחבה של הנקודה הזאת. כן, היה פעם איזה יהודי אחד בכותל שכל הזמן אמר שהוא המשיח. אז הרב זוסמן, זכרונו לברכה, זה שנפטר לפני שבוע, אמר לו, תדע לך שבכל אחד בישראל יש נקודת משיח, אבל מי שמדבר מפסיד את זה, מאז הוא שתק. כן. טוב. הקובנים, זה מובן, כן, שישנה משיחיות, כל מיני סוגי משיחויות בישראל, ובסופו של דבר, מה שהמסורת העלתה, זה שיש שני סגנונות עיקריים. הסגנון של שבט אפרים והסגנון של שבט יהודה. בפרשיות השבוע שאנחנו קוראים בזמן האחרון, מלחמת יוסף ואחיו, כשבראש אחיו עומד יהודה, אפשר לומר, זאת המחלוקת. זהו המאבק. מהי המשיחיות, הייתי אומר, ההנהגה העיקרית בגאולת האומה? האם הסוד של הגאולה נמצא בשבט יהודה או נמצא בשבט אפרים? זה הבעיה, וצריך לבדוק על פי המקורות בפרשיות האלה, כן, ויגש, וישב, ויגש, וישב מקץ, ויגש ויחי, צריך לבדוק מי בסופו של דבר מנצח במרכאות, האם זה יהודה או שמה זה יוסף. יש הרבה מה לדבר על זה, אבל נגיד את זה בקצר. הטענה הבסיסית של המשיחיות של יוסף היא שזירת הפעולה של עם ישראל זה גלות. שם צריך לעבוד. כן, הרי החלומות של יוסף היו בלילה. הוא רואה את הכוכבים, הוא רואה את עם ישראל כמאיר בלילה. הלילה בשביל עם ישראל זה הגלות, כן? חושך הגלות. לכן יוסף חשב שזירת הפעולה של עם ישראל זה דווקא אצל אומות העולם, והכלי של הפעולה, מה המנוף שיביא גאולה? הכלכלה. והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה. מה פתאום בני ישראל עסוקים פתאום בלאלם אלומים? הם רוצים לחלק אוכל לעולם כולו. זאת אומרת שיוסף חשב שאם עם ישראל יפתור את הבעיה הכלכלית של האנושות, בזה הוא יביא אושר לעולם כולו, ואז דברו של אברהם אבינו יוכל להישמע באנושות. כן, זאת הייתה השיטה שלו.
מה זה מייחד את עם ישראל?
מה?
זה קשור לאיחוד עם ישראל, הרי המשך הזה הוא עם ישראל.
זאת אומרת, הכישרון לעשות את זה נמצא בעם ישראל, והכלים יהיו הכלים של התרבויות. למשל מצרים, באותם הימים.
גם אדם אחר עשה לקלקל את כל העולם, רק ישראל.
אז כנראה שזה מיוחד לנו. עובדה שכל מי שחשב שאפשר, השאלה שלו זה, אז אם ככה, אז כל אדם היה יכול לעשות את זה. אז אני אומר, כל מי שניסה לתקן את העולם מבחינה כלכלית, תמיד היה יהודי. עובדה. אפילו היה אחד לפני 150 שנה, כתב ספר שלם כדי להוכיח, כדי להסביר, כיצד גאולת העולם תבוא על ידי פתרון הבעיה הכלכלית. הוא היה צאצא, אגב, של דוד המלך. כן, קרל מרקס. היה צאצא של המהר"ל מפראג, שהיה מצאצאי דוד המלך, וכן, הכל נשאר במשפחה. כלומר, מגמות משיחיות אפשר לראות תמיד אצל בית ישראל. כן, דוד המלך משבט יהודה. בסדר, זה אחד משבט יהודה שניסה לעבוד כמו יוסף. תראה את התוצאות. כן? טוב. אז אם כך, אנחנו יכולים לראות, זאת הייתה השיטה של יוסף בהתחלה, שתיקון העולם יבוא על ידי פעולה אצל אומות העולם. אנחנו רואים יותר מאוחר, אנחנו רואים במקביל לו, סליחה, את שיטתו של יהודה. יהודה סבר שאין לתקן את העולם על ידי שאנחנו גולים אצלם, אלא על ידי שאנחנו נקים מרכז של קדושה בארץ ישראל. והמרכז הזה ימשוך אליו את כל העולם כולו. ולכן הפעולה הראשונה של יהודה הייתה לשאת אישה מהגויים הצדיקים שבארץ ישראל. נשא את בתשוע הכנענית ואחר כך את תמר כדי להקים את בית ישראל בארץ. מתוך תקווה שאז כל העולם כולו יבוא. זאת אומרת, יש אפשר באופן ציורי לומר, השיטה של יוסף זה לפנות מן המרכז אל הפריפריה, והשיטה של יהודה זה לגרום לפריפריה לפנות אל המרכז. השאלה מי צודק? השאלה לא פשוטה. כן? ואני אסביר את זה אולי לפני שנענה על השאלה. נסביר בעצם מה יוסף חשב שיקרה במצרים. הוא חשב שהוא יתקן את כל מצרים כולם על ידי שיטה כלכלית שוויונית, ואחר כך יבואו בני יעקב וילמדו שמה קדושה, ושהמצרים יגידו תודה רבה. בדומה לזה, לפני 150 שנה היה בגרמניה תלמיד חכם אחד שאמר שהתעודה של עם ישראל, האידיאל של עם ישראל, זה להיות גרמנים טובים, אזרחים נאמנים לקיסר הגרמני, להשתלב במרחב התרבותי של התרבות הגרמנית ולהשפיע שם מוסר וקדושה, ולבוא לגרמנים ולומר להם כל הכבוד על התרבות שאתם הקמתם, ואנחנו רק באנו להוסיף לכם דבר שאין לכם, זה המוסר. נכון שאנחנו טובים? ובוודאי שהגרמנים יגידו לנו תודה רבה. כן? ההיסטוריה הוכיחה שכנראה השיטה הזאת לא בדיוק עבדה, משום שהגרמנים לא אהבו את זה שהיהודים יגידו להם שיציגו את עצמם בתור מרוממי התרבות הגרמנית. וגם במצרים, דור אחר כך, קם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה זאת אומרת לא ידע את יוסף? לא רצה לדעת על יוסף. זאת אומרת, שום אדם, שום אומה, איננה מוכנה לסלוח למי שעושה עמה טובה. כי ברגע שאתה עושה לי טובה, אני משועבד לך, לא רוצה. ויוסף כנראה הבין את הטעות הזאת בסוף ימיו. ראה שמתחיל השיעבוד, אז אמר לאחיו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. כלומר, סליחה, עשיתי טעות, חוזר בתשובה. לעומת זה, כשיעקב יורד אל יוסף למצרים, כתוב, ואת יהודה שלח אל יוסף להורות לפניו גושנה. מה זה ואת יהודה שלח אל יוסף? רש"י אומר, כדי לפתוח בית תלמוד. מה זאת אומרת בית תלמוד? שמשם תצא הוראה. מה, יוסף לא יודע להקים ישיבות גם בעצמו? למה צריך דווקא שיהודה ילך להקים ישיבה? אלא כנראה שמה שרצה יעקב אבינו להכריע כאן, זה שאף על פי שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, הלכה כיהודה. כלומר, הלכה כיהודה שאי אפשר לבנות את תיקון העולם על ידי פנייה ישירה אל האומות, אלא אדרבה, על ידי בניין של קדושה מרכזי, שיגרום לגויים בסוף להצטרף. זה בעצם המחלוקת. אבל כל פנים משיחיות בן יוסף נשארה. אבל מה הייתה המסקנה של ספר בראשית? שיש מקום ליוסף ויש מקום ליהודה. אבל יוסף בתור התחלה ויהודה בתור מסקנה. אז מה נשאר מכל זה? מה?
אבל עדיין הישיבה של מקים יהודה זה בגלות.
הישיבה הייתה בגלות אבל בגושן. גושן הכוונה לא במצרים, נכון? כתוב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, יישובי טובה, זאת אומרת, כל בני ישראל באים מצרימה. מה זה מצרימה? לקראת מצרים, אבל לא במצרים. ויוסף היה במצרים. מה אומר רשי? אתה בוודאי זוכר? הוא בצדקו. כלומר, רק יוסף היה בסוגיה להיות במצרים ולהישאר צדיק. כן. בן דוד. כן, היום אנחנו פועלים את הפעולה של משיח בן דוד. אבל כאן אני רוצה להסביר בכל זאת מה נשאר מיוסף. ליוסף יש כנראה כישרון כלכלי, גם כישרון פוליטי. כן, הוא עומד בראש הממלכה הגדולה ביותר בדורו. הוא בעצם בעל השלטון הפוליטי, והוא גם בעל השלטון הכלכלי. אז כנראה שאחד הדברים שהתורה רוצה לרמוז לנו בזה, זה שגאולה של בית דוד היא אפשרית רק אם יש לזה בסיס כלכלי קודם. בסיס כלכלי פוליטי של חול, חילוני, לפני הכל. מובן? וזה בעצם מה שקורה בימינו. עכשיו, האם זה חייב להיות, אם כן, שהמשיחיות הזאת תהיה מרוכזת אצל אדם אחד? אנחנו רואים...
מה?
האם זה חייב להיות איש? בוא נבדוק מה זה יכול להיות אחרת. רמח"ל בספרו קנאת השם צבאות מעריך מאוד בעניינו של משיח בן יוסף, והוא מסביר שם שמשיח בן יוסף זה לא בן אדם, למרות שבכל המדרשים כתוב שמשיח בן יוסף זה אדם. רמח"ל מסביר לך, כל המדרשים האלה לא התכוונו לומר שזה אדם, אלא זו תנועה, תנועה, תקופה. בתוך התקופה הזאת יש נפשות פועלות. הנפשות הפועלות יכולות להיקרא בבחינת מה משיח בן יוסף. כלומר, כל מי שפועל לשם קידום העניינים המיוחסים למשיח בן יוסף, שייך במידת מה לנקודה הזאת. כן? למשל, כל מי שפועל לשם הגאולה הפוליטית, צבאית, כלכלית של האומה, הוא בבחינת משיח בן יוסף. למשל, הרב קוק אמר את זה בזמנו, על יהודי חשוב. בואו נבדוק. כאן הרב קוק מדבר על זה בממרי ראייה הודפס בעמוד 98. הוא אומר, מדבר על הרצל זצ"ל, כן? מי שהקים את התנועה הציונית, ובזכותו אחר כך קמה המדינה, כן? כלומר בלעדיו לך תדע אם המדינה הייתה קמה. הוא היה הראשון שהקים את הציונות במובן הפוליטי של המילה, כתנועה פוליטית. הרב אומר כאן, מי שנוכל לחשבו בתור עקבה למשיח בן יוסף מצד השפעתו על החפץ הגדול הכללי של תחיית האומה במובן החומרי והכללי. זה התפקיד שלו. אז הרב הוא לא אומר שהוא משיח בן יוסף, הוא אומר הוא עקבה למשיח בן יוסף. עקבה משום עקבים, כן, תחתית הרגל. זאת אומרת, משהו מן התפקיד המשיחי מבחינת משיח בן יוסף נמצא אצל הרצל בתור מי שפועל להשבת ישראל לציון. ציון בגימטריה יוסף. כן, מה אתה אומר?
הרי יוסף, נכון שהוא היה באמת כלכלן גדול ופוליטיקאי גדול, אבל הוא היה בעצם צדיק.
יוסף היה צדיק, נכון, אמת.
אז למה אנחנו צריכים להגיד שאותם אלה שיהיו אסקוב שקרה בפוליטיקה יהיו אנשים חילוניים? למה שלא יהיו צדיקים בעצם?
אתה שואל מדוע, אם כן, צריך שיהיו חילונים שעוסקים בזה ולא צדיקים. אז בואו נבדוק, במה יוסף נקרא צדיק? למה מכנים את יוסף בשם צדיק? בשביל דבר אחד, שהוא לא בא אל אשת פוטיפר. פירוש הדבר, דרך הפעולה של יוסף היא דרך התרבות המצרית, עד גבול אחד, ההתבוללות הפיזית. אם יש התבוללות פיזית, זה נגמר. אם כן, נקודת המבחן של הצדקות של יוסף זה זה. והנה, הציונות החילונית עמדה במבחן הזה. הציונות החילונית לא חפצה בהתבוללות פיזית בנאומות, אף על פי שהתבוללה תרבותית. זה בדיוק העניין. הרי כתוב בחז"ל שיוסף היה מוכן לבוא אל אשת פוטיפר, אלא שהופיע לפניו דמותו של אביו. פירוש הדבר שהוא ראה שאם הוא ייכנע ליצרו, אז בניו כבר לא יהיו דומים לאביו. לכן נמנע. כן?
הרצל היה בעד
התבוללות? מה פתאום? ודאי, ודאי. זה פה הנקודה. זה בדיוק דומה ליוסף. אצל יוסף יש שני שלבים. אצל יוסף מצאנו תקופה שבה הוא פועל כיוסף, ויש תקופה שבה הוא פועל כמשיח בן יוסף. וזה בדיוק ההפך אחד של השני. השלב הראשון שבו יוסף פעל כיוסף בלבד, היה השלב שבו הוא עדיין היה מנותק ממשפחתו. ואז הוא קרא לבניו מנשה ואפרים. מנשה, לשון שכחה. נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. לא רוצה לזכור יותר את בית אבא. אפרים? כי יפרני אלוהים בארץ עוני. הנה, אפשר להצליח אצל הגויים. זה השלב הראשון. כשיוסף הבין שאין בידו להתנתק משאר המשפחה בעקבות מעשה בנימין, אז הוא חזר אל משפחתו, אל חק משפחתו, ואז שינה גם עמדה. אמר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה איתכם. מה אומרים חז"ל? מה גרם לו לומר את זה? הוא ראה שהשעבוד מתחיל. הוא ראה אם כן שהוא נכשל בכוונה הזאת לתקן את האנושות ישירות. אפשר לומר שאותו דבר קרה גם להרצל. בתחילת דרכו, ביומנו, הרצל היה בעד התנצרות. הוא רצה לפתור את הבעיה של היהודים, אז הוא אמר, הפתרון הכי טוב זה שכל היהודים יתנצרו, ואז כל עוד תהיה בעיה יהודית. כשבתקופה הזאת להתנצר, זאת הייתה, שם זה היה מעשה פורמלי. כן, לא דווקא מתוך אמונה, אבל זה היה איזה מין השתלבות בחברה הכוללת, בחברה הכללית. אבל הוא אומר, כן, אבל הגויים לא רוצים. הגויים ממשיכים לעשות לנו בעיות. טוב, אז אין ברירה, נקים מדינה. נכון? זה הרקע של כתיבת ספר מדינת היהודים. אז מה זה? זה בדיוק מה שעבר על יוסף. יוסף בהתחלה חשב שאפשר להצליח במצרים כמצרי, אחר כך הבין שאין לזה עתיד, לכן הוא אומר, בואו נקים את המדינה היהודית ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. נכון? אז זה בדיוק אותו דבר, מה ההבדל? עכשיו, דווקא עד רבה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. במובן הזה ניתן לומר על הרצל שבנקודה הזאת הוא בעל תשובה. אל תשכח שבשעה שהוא כתב את מדינת היהודים, הוא כותב בעצמו ביומנו שהוא הרגיש שבזמן שהוא כותב יש מנורה דלוקה מעל ראשו. ככה הוא מספר. תגיד מה שאתה רוצה, וזה ככה הוא כותב. אולי הוא משוגע, לא יודע, אבל ככה הוא כותב. זאת אומרת שהנטייה הזאת, כמובן, משיח בן יוסף זה גם צה"ל, משיח בן יוסף זה גם המדינה. המדינה היא משיח בן יוסף. זאת אומרת, כל המהלך הזה של הבניין החומרי והכלכלי והביטחוני של האומה, זה בבחינת משיח בן יוסף. יש איזו הלצה שרגילים לומר שמשיח בן יוסף תפקידו להוציא את היהודים מהגלות, משיח בן דוד תפקידו להוציא את הגלות מן היהודים. כן, זה עבודה שהציונות המדינית ברוך השם הצליחה לעשות במשך 150 שנות קיומה. כן, אשריה וטוב חלקה. עכשיו כמובן עלינו להבין, אם כן, מה פירוש, אם זה כך, למה התכוונו רבותינו כשהם דיברו על הריגת משיח בן יוסף. כן, זאת באמת שאלה.
ומי זה הרמידוס הרשע שמתפרדים?
אז זה עוד לא הזכרתי, כן? מה אתה אומר? אז לכאורה אתה אומר, אם הציונות זה משיח בן יוסף, אז הריגת משיח בן יוסף זה לפילת הציונות. כן? אולי, נבדוק. כן, אם כי, אם אנחנו כבר מקבלים את דברי רמח"ל, שמשיח בן יוסף זה נמצא בהרבה מאוד אנשים, אפשר לומר, כל האנשים שמילאו תפקיד של משיח בן יוסף ומתו, היו בבחינת הריגת משיח בן יוסף. למשל, האריז"ל, רבנו יצחק לוריא אשכנזי, כשהלך שבוע לפני מותו, הלך לבקר בקברי רבי סיסאי ובניו בכפר ססה שבגליל, אחרי התפילה אמר לתלמידיו, תתפללו שלא ימות משיח בן יוסף בימיכם. והם לא הבינו מה הוא רוצה, והארי מת אחרי שבוע. ככה מספרים תלמידיו. כן? אז אתה רואה, יש עוד הריגת משיח בן יוסף. אם נקבל את דברי המקובלים שאפילו יצחק אבינו היה לו נשמה של משיח בן יוסף, אז כל מעשה העקדה זה דומה לזה. כן? וכן, אם נקבל את דברי הרב קוק, שהרצל הוא בבחינת משיח בן יוסף, אז מותו המוקדם של הרצל בגיל 44 בגלל המאבקים בתוך התנועה הציונית, גם זה הריגת משיח בן יוסף. הרי על זה נסוב כל המאמר של הרב קוק במאמרי ראייה. כן. אז אם כן, אפשר לראות את זה בהרבה הרבה מישורים. הייתי רוצה להביא לכם ראשית כל רעיון שהובא בחוברת שכתב רב אחד מקובל, לא כל כך מפורסם, הרב חיים שבילי, שהיה בשנים הראשונות של המדינה. והוא הסביר, הסתמך על מדרש שמובא בכמה מקורות וגם מובא בסידורים. בסידורים בברכת בוני ירושלים, במיוחד בסידורים הספרדים, כתוב, כשאומרים ולירושלים מרחה ברחמים תשוב, או תשכון בתוך ירושלים מרחה, אז יש ביטוי מוזר קצת. למשל בסידור תפילת החודש זה מובא, נאמר ככה, תשכון בתוך ירושלים מרחה כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין. וכאן כתוב, יכוון שלא יהרג משיח בן יוסף על ידי ארמילוס הרשע. צריך להתפלל באותה שעה שאדם אומר וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, יכוון שלא יהרג משיח בן יוסף על ידי ארמילוס הרשע. ככה כתוב בסידורים. האמת היא שבנוסחאות החדשות המדפיסים, מאיזה שהן סיבות, לא יודע, כנראה פחדו מביטויים מזעזעים, במקום לכתוב שלא יהרג, כתבו יכוון שמשיח בן יוסף יחיה ולא ימות. יחיה ולא ימות על ידי ארמילוס רשיעה. מה כל כך מפחדים להגיד יהרג? כי זה אומר שהוא יהיה בצבא, אז אולי לא רוצים לשמוע על זה. כן? אז שלא ימות, לא יודעים, אולי ממחלה, ממגפה, משהו. כן? על כל פנים, כתוב, צריך להתפלל שהוא לא יהרג על ידי ארמילוס. מי זה ארמילוס? ארמילוס, או ארמילה, כתוב במדרשים, זה שר צבא רומא. כן, זה שר הצבא של אדום שילחם במשיח. בלטינית, ארמיליה זה צבא. כן, הארמיליה השלישית המפורסמת. כן? ארמיליה זה צבא, לכן קוראים לו ארמילוס. יש נוסחאות במדרשים שבמקום ארמילוס כתוב שם רומלוס או רומולוס. כן, רומולוס היה המייסד של רומא. גם הקיסר האחרון של רומא היה ילד בשם רומולוס אוגוסטולוס. אם כן, רומולוס או רומלוס זה מסמל את הכוח של רומא. אבל בסדר, אבל מה זה קשור למהלך הציונות. מתי ראינו שעמד משיח בן יוסף להיהרג? אז הרב חיים שבילי אמר דבר כזה, שהדבר הזה קרה באמצע מלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה היישוב בארץ ישראל עמד בסכנת השמדה כשהכוחות של הציר התקרבו לכיוון ארץ ישראל. ואני רוצה להוסיף עוד נקודה אחרונה. הארי אומר בנושא הזה, כן, הארי אומר שאם יתפללו על משיח בן יוסף שלא יהרג, אז הוא לא יהרג. והגאון מווילנה בסוף אמר שבאמת הוא לא יהרג, כי באמת רק יחשבו שהוא נהרג, כן, תהיה תאונה למדינה, כן? אנשים קופצים מהגג, גם משיח קפץ, הודיעו שהוא נהרג, אבל באמת הוא לא נהרג, כן? זאת אומרת, הגרא אומר שכמו שביוסף חשבו שהוא מת, בסוף התברר עוד יוסף חי, אז כך גם פה תהיה איזה שלב שיחשבו שמשיח בן יוסף נהרג, בעצם יתברר שהוא חי. יש לזה השלכות בהמשך הפירושים, אבל בינתיים בפירוש הזה, כן, מה פירוש הדבר, כן, מה הייתה הסכנה של היישוב אותם היו, כלומר, היישוב היהודי בארץ ישראל, שהוא היה בבחינת משיח בן יוסף, עמד בפני סכנת השמדה. ובאותם הימים, כשהצבא הגרמני-איטלקי התקרב לארץ ישראל, אז בכל בתי הכנסת בארץ ישראל קבעו יום תפילה והתפללו בכל מיני מקומות, ואפילו שלחו אנשים להתפלל במצרים קרוב למקום המלחמה באזור דם הנהור, לא משנה, כן? שמה התפללו. באותו יום שעשו את התפילה הגדולה בארץ ישראל, הצבא הגרמני נעצר. לקח הרבה זמן לברר מה עצר את הצבא, כי לכאורה שום דבר לא היה עשוי למנוע את הפלישה של כוחות הציר לארץ ישראל. הם נעצרו במקום הנקרא אל אלמן. כן, מי שעמד בראש הצבא הגרמני-איטלקי הזה היה רומל. כן? אז צריך להתפלל שרומלוס הרשע לא יהרוג את משיח בן יוסף, וזה התקיים מבחינת מה? במלחמת העולם השנייה, כשהיישוב ניצל מידי רומלוס. כן? אבל זה כנראה לא הדבר היחיד, כי אי אפשר לצמצם את כל המגמה של משיחיות בן יוסף אך ורק ליישוב היהודי בארץ ישראל באותם הימים. יש להבין את הדברים קצת יותר בהרחבה. כפי שצוין כבר מראש, מלפני כן, משיח בן יוסף זה הציונות, הציונות המדינית חילונית. ומה פירוש הדבר שהיא צריכה להיהרג? אפשר לומר, זה משבר הציונות. מתי זה יקרה? אני לא יודע. מה? אתה רואה זה קורה? לא יודע, לא קראתי עיתונות, אבל יבוא יום אולי, לא יודע, יחשבו שכבר אין צורך בציונות, אולי יחשבו שאין צורך בארץ ישראל, כל מיני דברים כאלה, לא יודע על סמך מה, אולי זה יקרה פעם, כן? אבל מה הדבר הזה אומר? שהכוח של יוסף יש לו גבול, והוא צריך לפנות את דרכו למשיח בן דוד. אז אפשר לתאר לעצמנו את הרבנים ואת הדתיים מחכים בסבלנות, כוססים את הציפורניים כל זמן שהציונות החילונית מצליחה, ואומרים, נו, מתי זה כבר ייקשל, כי אנחנו רוצים סוף סוף למלא תפקיד בהיסטוריה. כן? בסוף שומעים יש משבר הציונות, אומרים, סוף סוף יש לנו מה לעשות, עכשיו אנחנו נקרב את כל ישראל לתורה, ואנחנו נשתמש בשרידי משיח בן יוסף כדי להזרים תקציבים לרשת החינוך שלנו. כן? כלומר, משיח בן יוסף מת, ברוך המקום שהרגו. כן? אפשר ככה לומר. וזה טוב. כן? אז מי צריך את כל הציונות הזאת? טוב, יש פה בעיה שהגרא אמר שזה תהיה טעות אופטית. שיחשבו שהוא נהרג, אבל באמת הוא לא מת. אני עוד חי. כן? אז זה מעניין. אבל ברור שכל פעם שמציאות חדשה מופיע בעולם, למשל הפעולה הרוחנית של משיח בן דוד, זה מלכה במידת מה גורם לאיזושהי החלשה במצב הקודם. למשל משיח בן דוד שמתחיל לצמוח, זה מחליש את משיח בן יוסף, בסדר. אבל תהיה טעות למשיח בן דוד אם הוא יחשוב שהוא יכול לעבוד לבדו. כן? וכאן אני רוצה להביא כמה דוגמאות מספר תהילים. בספר תהילים, במזמור פה, יש מזמור שלם שכל כולו מדבר אך ורק על משיח בן יוסף. זה למנצח. יש לי מישהו תהילים פה? אולי פה יש. אין פה תהילים. טוב, אין פה תהילים, נורא. השם הנאמר, לפני אפרים ובנימין ומנשה הוררה גבורתך, הולכה לשועתה לנו, וכו' וכו'. זאת אומרת, יש שם תיאור שלם של מלחמה של בני אפרים נגד אויביהם. ושם המשיח בן יוסף מכונה בשם בן אדם אימץ צלח, וגם שם יש תפילה של המשורר שהקדוש ברוך הוא יאמץ את הקנה אשר נטעה ימיניך. מה זה קנה? בסיס, נכון? וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין. כלומר, הבסיס של משיח בן דוד זה משיח בן יוסף. אבל הציור הוא לא רק מבחינת בסיס, אלא בתור ציור בוטני. יש שם תיאור של עם ישראל בתור גפן. גפן, במובן גפן, גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאה, תשלח כצירה עד ים ועד נהר יונקותיה. כלומר, הנביא, המשורר, מתאר לפנינו את עם ישראל בתור גפן שיצאה ממצרים ושנטעו אותה בארץ ישראל. עכשיו, מי שקצת למד בוטניקה וחקלאות יודע איך נוטעים גפנים. עץ הגפן הוא עץ חלש, הוא לא יכול לעמוד לבדו, הוא זקוק, כדי לצמוח הוא זקוק לשורש חזק מתחתיו שמכונה בשם קנה, כן? הוא הבסיס. התחתית, שכחתי איך קוראים לעץ הזה, זה עץ חזק שלא נותן פירות. בתוכו עושים חריץ קטן עם סכין או עם מכשיר כלשהו, פוצעים את הקנה ושותלים בתוכה את הרוכב. הרוכב זה העץ החלש, ואז השורש החזק נותן עוצמה לשורש לענף החלש, ויוצא מזה ענבים. הם פרי הילולים. כלומר, אין גפן ללא קנה. במילים אחרות, אין משיח בן דוד ללא משיח בן יוסף. אם מתחילה פעולה רוחנית של הנהגה רוחנית שרוצה לנהל את כל המדינה בכיוון רוחני, ומפני כך היא מזלזלת בערך של התשתית הצבאית ביטחונית כלכלית, סופה אף היא ליפול. אז זה נכון שבהתחלה צריך לפצוע קצת את הקנה, ואז זה נראה כאילו שמשיח בן יוסף נהרג, כאילו שהציונות מדרדרת. אבל מצד אמת, מצד האמת, אי אפשר לקדם את האנושות לקראת תעודתה הרוחנית ללא הבסיס המדיני הציוני. או, זה הציור שיש שם בספר תהילים. אבל זה לא רק זה. מה? לכן משיח בן יוסף תמיד יהיה, למרות שבשלב מסוים יחשבו שהוא נהרג, אבל הוא חייב בכל זאת לצמוח, הוא חייב בכל זאת לתת את כוחו למשיח בן דוד.
תמיד יישאר
חילוני? תמיד יישאר חול. זה הכרחי. בלי חול אין קודש, אין בסיס לקודש. זה מה שהרב קוק תמיד אומר, שקודש וחול ביחד זה קודש קודשים. כן, ראשי תיבות, קוק, קודש קודשים. עכשיו, הרב קוק בספר אורות דן בדבר הזה בצורה מעמיקה מאוד. וכאן אני אקרא בפניכם פסקה שצריך להיזהר בהבנתה, כי היא עלולה להתאפס כפסקה שמאלנית. אבל זה רחוק מאוד ממחשבתו של הרב, אבל אני מזהיר אתכם מראש. בעמוד קוף סמך בספר אורות בפסקה ו' מסביר הרב: במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. מה זה לאומיות ישראל מצד עצמם? זה משיח בן יוסף, זה אחד כזה שמה שאכפת לו זה מה שטוב ליהודים.
מה שטוב לגויים לא מעניין אותו. כן? הוא רואה גויים, אומר, ניכנס בהם. כן? מה זה חשוב לו? כן? הוא רוצה יישובים בכל מקום, ומה שחשוב זה שיהיה ביטחון למדינה. כן? זה לאומיות ישראל מצד עצמם. זה משיח בן יוסף. טוב, כל הכבוד לו. אמנם, השאלה אם זאת המטרה הסופית של עם ישראל. האם אנחנו באנו לארץ הזאת אך ורק כדי לבנות לעצמנו ולטובתנו מדינה? ברור שלא. כן? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ונברכו בך כל משפחות האדמה. לכן אומר כאן הרב קוק, אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה. כן, זה לא מספיק. כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. ודאי. אז ראי, אז מה זה אומר? זה, לא, כבר לא צריך את עם ישראל? לא, ודאי. צריך את עם ישראל בתור נקודת מרכז המשפיעה על כל העולם. ואף על פי, אומר הרב קוק, שזה צריך גם כן מרכז מיוחד. מכל מקום עולם למשפחה אחת. לקרוא כולם בשם השם. ודאי. אז ראי, אז מה זה אומר? זה, לא, כבר לא צריך את עם ישראל? לא, ודאי. צריך את עם ישראל בתור נקודת מרכז המשפיעה על כל העולם. ואף על פי, אומר הרב קוק, שזה צריך גם כן מרכז מיוחד. מכל מקום, אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. כלומר, עם ישראל באיזשהו שלב צריך להתרגל לראות את עצמו בתור כהני השם עבור האנושות כולה. כן, רוב ההיסטוריה זה קשה מאוד לעשות את זה, כי הגויים עושים לנו הרבה צרות, אבל בא איזשהו שלב שבו סוף סוף עם ישראל תופס את מקומו הנכון בתור המדריך של האמונות באנושות. יפה מאוד. כן, זה התפקיד של משיח בן דוד. כן, ככה זה מה שהוא אומר. עכשיו, כדי לעשות את המהפך הזה מציונות שדואגת אך ורק לאינטרסים של עם ישראל לציונות שרואה את עצמה כמרכז האנושות כולה, צריך לעבור איזשהו משבר קטן. איזה משבר? מערב. כשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כעין הריסה. משהו צריך להיערס. מה צריך להיערס? כי אין הריסה אל הדברים שאושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה. כלומר, מה שאומר הרב כאן, הוא צופה את משבר הלאומיות. לא שהלאומיות זה דבר רע, הלאומיות זה דבר מצוין. אבל בשלב ראשון, כיוון שהלאומיות צריכה להתחיל להשפיע על האנושות כולה, יש בהתחלה איזה מין עמדה בספק, עמדה בשאלה של ערכה של אותה לאומיות. ואז יש משבר של הציונות. על כן, עתיד משיח בן יוסף להרג. ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. מה שהוא אומר? עכשיו הוא אומר, וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, זאת אומרת, כשבני אדם רוצים כל כך הרבה טוב שמוכנים אפילו לוותר על לאומיותם, כן? הנה עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף קרובים הם בעניינם זה לזה. לפיכך נחלקו חז"ל בפרק החליל על הפסוק והביטו את אשר דקרו, אמרו על משיח בן יוסף שנהרג או על יצר הרע שנהרג. כלומר, מה שאומר הרב, הריגת משיח בן יוסף זה הריגתה של הלאומיות במובן המצומצם. אחר כך צריך להחיות אותה. כלומר, ברור שבכל דבר קליפה קודמת לפרי. אז אנשים שפועלים לשם הפעולה הכללית של עם ישראל, בהתחלה אינם מבינים את זה בצורה הנכונה, וחושבים שהם חייבים למחוק את הזהות הלאומית לגמרי כדי לפעול. זו טעות. לכן צריך אחר כך להקים, לתחייה, את משיח בן יוסף. אבל כאן משבר צפוי. אני זוכר שבזמנו כשלמדנו את הפסקה הזאת אצל הרב צבי יהודה קוק, שאלנו אותו, אם משיח בן יוסף זאת המדינה וכתוב שמשיח בן יוסף צריך להיהרג, היינו קצת חצופים אז, היינו צעירים, אז האם הכוונה חורבן המדינה? זה המכורה, אם זה עושה אחד ועוד אחד זה מה שיוצא. ענה לנו הרב צבי יהודה, לא, אבל ירידה קצת. מה צפה אז הרב? שיבוא זמן שההישגים של הלאומיות הציונית יעמדו בפני הידרדרות מסוימת. לא שזה טוב, כן? ברור שזה גרוע מאוד, אבל זה מפנה את הדרך להכרה שיש לנו תפקיד אוניברסלי. ואז עד רבה, ברגע שאנחנו נבין את זה, הערך של לאומיותנו יגדל כפליים. כי מה שגורם היום למשבר הציונות זה שיש בני אדם שמתוך אידיאל אומרים, אינני מבין מדוע צריך דווקא להיות לאומי, מדוע להעדיף את הטובה של האומה על פני טובת האנושות. אבל אם תסביר שטובת המדינה, טובת האנושות, זה תלוי בטובתם של ישראל, זה יהיה משהו אחר. לדוגמה, לשם מה עם ישראל מקיים את המצווה לכבוש את כל ארץ ישראל? למי זה טוב? ברור שזה טוב לכל האנושות, כי בלי זה לא תחזור השכינה לציון. ואם לא תחזור השכינה לציון, אז ירסר הכוח העיקרי המקדם את האנושות מבחינה רוחנית. לכן אנחנו מוכרחים מתוך אהבת העולם כולו לכבוש את כל ארץ ישראל מהנילוס ועד הפרת ומשני גדות הירדן, שאם לא כן אנחנו חוטאים כלפי הגויים. זה מובן. אבל כל הזמן שהדבר הזה לא ברור לנו, אז הוא גם לא יהיה ברור לאומות העולם. ואז בינתיים יש משבר בזהות הציונית. מעניין, דבר כזה קרה. כן, מי יכול להבין את מה שאני אומר? מי שמבין את זה, זה כנראה יותר גויים מאשר יהודים. כי מכיוון שהגויים עומדים מחוץ למהלך המאורעות, הם יכולים לעמוד יותר טוב, באופן יותר מעמיק, על אופיו של עם ישראל ועל התפקיד שהוא ממלא. אני זוכר שקרה לפני מספר שנים, בזמני זה היה, שהיה הסכם בין מדינת ישראל לממלכת ירדן. ואחרי חתימת ההסכם הייתה שמה מסיבת עיתונאים של נשיא ארצות הברית, שלפי ידיעותיי הוא גוי, ויצחק רבין שיהודי, ראש ממשלת ישראל. ושם עמד עיתונאי אמריקאי, גוי, ושאל את הנשיא הגוי, ואמר לו כך, כבוד הנשיא, הרי אתה, זה היה ביל קלינטון, אתה הרי מאמין בתנ"ך, ואתה אם כן יודע שארץ ישראל זה של עם היהודי, אז איך אתה נותן את ידך להסכם שבו חלק מהשטח של ארץ ישראל עובר לעם אחר? זאת הייתה השאלה שעיתונאי גוי שואל את הנשיא הגוי. ואז היה אפשר לצפות שהנשיא יאמר, זה שטויות מה שאתה אומר, אבל זה לא מה שהוא ענה. הוא הצביע על ראש ממשלת ישראל ואמר, זה לא אני, זה ממשלת ישראל. טוב, אז כמובן שזה צביעות, כי ברור שמי שקבע שכך יהיה זה, אבל הוא ירגיש מחויב כלפי אותה מערכת ערכים בכל זאת. זאת אומרת, שיבוא יום שאומות העולם יבואו אלינו בתביעות, איך עשיתם את זה לנו, יגידו הגויים, שמסרתם את ארציכם בידי אחרים? אז היהודים יבינו כבר יחזירו לעצמם את הכבוד האבוד של לאומיותם. אז זה כתוב מפורש בספר תהילים, בשוב השם את סביב הציון היינו כחולמים. כלומר, אנחנו בכלל לא מבינים מה שקורה. אבל אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. כלומר, כשיבואו אומות העולם ויאמרו שמה שקורה לנו זה דבר גדול, אז מה יגידו היהודים? הרי אמרו הגויים, הם אומרים שזה משהו גדול. טוב, אם הגויים אומרים, יש כלל גדול אצל היהודים, שמה שהגויים אומרים זה נכון. אז יאמרו הגויים, ואז היהודים יאמרו, יגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים, ואז יהיה מותר לשמוח בגאולתנו. כן, כי בינתיים יש אצל היהודים איזושהי בעיה, חושבים שלשמוח על גאולה זה פשע. כן? אז, אבל כשהגויים יגידו, אז זה בסדר, היינו שמחים, ובסוף יקרה שלא רק היהודי הרגיל יבין את זה, ייתכן שגם היהודים יקבלו, שגם הדתיים יסכימו לזה, ולא רק הדתיים, אלא ייתכן שבסוף גם הרבנים יסכימו לזה. אז זה יהיה דבר גדול, כן? זה הכוונה להחיות את משיח בן יוסף ולהבין את הפעולה הגדולה שיש לו במפעלו של משיח בן דוד. יש במסכת מגילה, בזה אני רוצה לסיים, סוגיה מוזרה על תרגום יונתן בן עוזיאל. יונתן בן עוזיאל היה גדול התלמידים של הלל הזקן. מסופר עליו שכאשר הוא תרגם את הנביאים לארמית, נזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. יצאה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם? מה פתאום? התרגום הזה גילה יותר מדי דברים. עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, אני הוא שגיליתי סתריך לבני אדם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא, אלא כדי שלא תרבה מחלוקת בישראל. כלומר, הוא גילה שם משהו שהיה אסור לגלות, והסיבה שהוא גילה את זה, זה כדי שלא תרבה מחלוקת בישראל. מה הוא רצה לגלות? אז הגמרא אומרת שהוא גילה את הפירוש של הפסוק בזכריה המדבר על משיח בן יוסף. מה הפסוק המדבר על משיח בן יוסף בזכריה? ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עדד רימון בן תברימון בבקעת מגידון. מה זה? מי זה עדד רימון בן תברימון? ואיפה זה בקעת מגידון? איפה זה מגידון? זה מגידו, נכון? אבל מי זה עדד רימון בן תברימון? עדד רימון בן תברימון היה ארמי שהרג את אחאב מלך ישראל בקרב, אבל לא במגידו, הוא הרג אותו ברמות גלעד. אז איזה מלך ישראל נהרג במגידו? מלך אחר, יושיהו מלך יהודה, כשהלך לעצור את הצבא של פרעו נכו, פרעו הרג אותו במגידו. אז מה הסביר שם יונתן בן עוזיאל? שהמספד יגדל בירושלים כמספד שני המלכים האלה כיחד, כמספדו של אחאב וכמספדו של יושיהו. כמספד של שני מלכים יהיה ביחד, זה יהיה המספד של משיח בן יוסף. אז זה מה שהיה אסור לגלות, וזה מה שהוא גילה כדי שלא תרבה מחלוקת בישראל. מסביר הרב קוק, מה בעצם גורם להריגת משיח בן יוסף? זה שיש מחלוקת בין יוסף לבין יהודה, או במושגים של הרב קוק, בין הציונות החילונית לבין הדתיים. אבל אם כל אחד היה, וזה בדיוק מיוצג על ידי שני מלכי ישראל אלה, אחאב ויושיהו, שאחאב היה קוסמופוליט לאומי, כן, היה מלך גדול אבל חילוני, אבל איש צבא גדול שכבש ארצות, ואילו יושיהו היה מלך דתי שהתנגד לכניסת גויים לארצו. כן? כלומר, שתי מגמות, האחת דתית מנוגדת לאוניברסליות, והשנייה אוניברסלית אבל מנוגדת לדת, והמאבק הזה הוא זה שגורם למשבר באומה. זה מה שגורם להריגת משיח בן יוסף. אז מה רצה יונתן בן עוזיאל לגלות? הוא רצה לגלות שצריך את שניהם, צריך גם את זה וצריך גם את זה כדי לבנות את האומה. אז למה בת קול לא הייתה מרוצה? בגלל שהקדוש ברוך הוא מעוניין במחלוקת, כדי שכל אחד יפתח את הכוחות שלו בעצמו, כדי שהדתיים יוכלו לפעול את כוחות, לפעול את מפעלם בצורה שלמה, הם צריכים להיות במחלוקת עם הציונות החילונית. וכדי שהציונות החילונית תפעל בצורה חופשית, היא צריכה בשלב מסוים לא להתחשב בהנהגה הדתית. לכן, זה שיונתן בן עוזיאל רצה שלא תרבה מחלוקת בישראל, זה יפה. אבל ההשגחה העליונה הייתה מעוניינת דווקא במחלוקת הזאת לזמן מסוים, על מנת שהכוחות של יוסף ויהודה יהיו בשלמותם. כמובן, עכשיו שיונתן בן עוזיאל גילה לנו את מה שהרב קוק מגלה לנו, שיש צורך בשניהם, אנחנו עכשיו יכולים לפעול לבניין האומה באהבת חינם. כן. הרמב״ם לא אומר שזה הכרחי.
אתה אמרת לפי הפירוש
של השם על הרמב״ם, זה לא הכרחי. זה בדיוק מה שאומר שם הרב קשר, שאם יזכו ישראל, מה זה יזכו ישראל? ידעו לראות את הצורך שיש גם בפעולה החברתית, כלכלית, מדינית, יחד עם העלייה הרוחנית, תורנית, אז לא נצטרך להפריד את הפעולה של הגאולה לשני משיחים, אחד שעוסק בחול והשני שעוסק בקודש. יהיה רק משיח אחד שיוכל לעשות את הכל. טוב, בינתיים כנראה שלא זכינו, אבל יש לנו עכשיו עבודה לחבר את משיח בן יוסף ואת משיח בן דוד. בשביל זה יש מכון מאיר.